השיר של יום שישי. אנחנו בשיעור הצדיק ט' בספר המצוות לרמב״ם. המצוות לא תעשה הראשונה על השיעור היומי, זה בענייני אכילת בשר וחלב, שאסור לאכול בשר וחלב. לאחר מכן יהיה לנו מצוות לא תעשה שאסור גם לבשל בשר וחלב. המצווה קפ"ז, העזרה שעוזרנו מלאכול בשר וחלב, והוא אמרו עוד לא תבשל גדי בחלב אמו בפעם שנייה. התורה כותבת הרי פעם נוספת לא תבשל גדי, הפעם השנייה באה להוסיף אכילה, שהכוונה בו איסור האכילה. ובגמרא חולין אמרו, גמרא אומרת במפורש, רואים מהגמרא שאיסור האכילה זה גם איסור בפני עצמו. אומרת הגמרא, בשר בחלב לוקה על בישולו ולוקה על אכילתו. אז רואים מהסגנון הזה שהאכילה זה איסור בפני עצמו. ובגמרא מכות אמרו, מביא הרמב"ם ציטוט מעניין במסכת מכות, שגם מהציטוט הזה נלמד שאכילת בשר וחלב זה איסור בפני עצמו. מה אומרת הגמרא? הגמרא מביאה מציאות מאוד מוזרה. אני רוצה להביא דוגמה שלפעמים בפעולה אחת אדם עובר כמה וכמה איסורים. המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואכלו. אדם שעשה פעולה כזו לוקח 5 מלכויות. מדוע? לוקח משום אוכל גיד, גיד הנשה אסור באכילה. ולוקח משום מבשל גיד, מכיוון שהוא אסור באכילה, אז גם אסור לבשל אותו בחג, כי מה שהתירו לבשל בחג זה רק לצורך אכילה. אבל דבר שאסור באכילה, אסור לבשל בחג, אז הוא עובר על איסור שהוא בישל בחג. ולוקה משום מבשל בשר וחלב, כרי אמרנו שהוא בישל תגיד אנשי בחלב, ולוקה משום אוכל בשר וחלב. אז רואים שאכילת בשר וחלב זה מלכות בפני עצמו. ולוקה משום עברה. הוא לוקה גם על זה שהוא מביר אש בחג, שלא לצורך. ושם אמרו, הגמרא שם אומרת, הפייק עברה, את המילה עברה אתה יכול להוציא, למה? כי הרי אפשר להעביר מאש לאש אולי, אז אפשר אולי להוציא עברה מהחשבון, ואי אל עצי הקדש תכניס, במקום זה שהוא העביר עצים שיש איסור בעצם שריפת העצים. מה, איזה עצים אסור לשרוף? עצים של הקדש. מניין לנו שאסור לשרוף עצים של הקדש? ועזרתי מאחה, כתוב בפסוק, ואשריהם תשרפום באש. כתוב שצריך לשרוף באש את העצים של עבודה זרה, ומיד אחר כך כתוב, לא תעשו כן לשם אלוקיכם. על כל פנים, מכל הציטוט הזה שהרב מביא ממסכת מכות, הוא רוצה רק להביא מילה אחת, שרואים שיש מלכות על אכילת בשר וחלב. עוד ציטוט הוא מביא שיש מלכות על אכילת בשר וחלב, ובגמרא חולין אמרו, הגמרא אומרת, לאחי אפקי רחמנא לאכילה בלשון בישול, זה שהתורה כתבה את האיסור האכילה בסגנון של לא תבשל, כי איך ידע בישול לקי, כמו שלוקים על הבישול, האכילה נמי לקי. על כל פנים, מכל הציטוטים הללו, מוכיח הרמב״ם שיש מלכות על אכילת בשר וחלב. בפרק ב' מפסחים אמרו, הגמרא במסכת פסחים מסבירה דבר מעניין, על בשר וחלב אומרת הגמרא, לאחי לא כתב ברחמן האכילה בגופו, למה לא כתוב במפורש בפסוק, לא תאכל בשר וחלב? כתוב לא תבשל, אני צריך ללמוד ולהבין שהכוונה היא על אכילה. לא, למה לא כתוב במפורש את סגנון אכילה למים, רק כי רוצים ללמד אותנו שלא קין עליו, אפילו שלא דרך הנעתו. הגמרא רוצה ללמד אותנו שגם אם אדם אכל בשר וחלב ולא הייתה לו שום הנאה באכילה, למשל, כמו שהרמב"ם מביא לאחר מכן, הוא הכניס בשר וחלב רותח לתוך הגרום והוא קיבל קביעה ואפילו סבל מזה, לא היה לו שום הנאה באכילה זו, אף על פי כן הוא עבר על האיסור. בזה התורה רמזה שלא כאילו היה כתוב בלשון בפסוק לא תאכל, היינו יכולים להבין שרק אם אתה אוכל בדרך אכילה. כתבה התורה בסגנון כזה, לא הזכיר את המילה תאכל, ללמדנו שלא משנה גם אם לא הייתה לך הנאה באכילה זה אסור. וזכור זאת, וזה תזכור לתמיד. והרמב״ם, וכאן ראוי לי להעיר על כלל גדול, שעדיין לא הזכרתי, והוא, שאמרו יתעלה, זה שנאמר בפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו, נכפל בתורה 3 פעמים. ואמרו מעתיקי השמועה, החכמים שהם מעתיקים את מה ששמענו בעל פה ממשה רבינו, אז הם הסבירו שכל לאו מהם יש בו לעניין נפרד. זה שהתורה כתבה 3 פעמים לא תבשל, כל אחד בא ללמד משהו בפני עצמו. מה הם 3 הדברים? אמרו, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. אבל בפועל כשהרמב"ם מונה את המצוות לא תעשה, הוא מונה איסור בישול בפני עצמו, ואיסור אכילה בפני עצמו. אבל הוא לא מונה איסור הנאה כאיסור בפני עצמו, למרות שהתורה כותבת את זה בפני עצמו. זה הרמב"ם עכשיו מסביר למה הוא לא מנה את איסור הנאה כאיסור בפני עצמו. אפשר למקשה להקשות עליי ולומר, למה מנית איסור אכילתו ואיסור בשולו שתי מצוות, ולא מנית איסור הנאתו מצווה שלישית? ידע המקשה שאיסור הנאה אין ראוי למנותו מצווה בפני עצמה, לפי שהוא ואיסור אכילה עניין אחד. איסור אכילה ואיסור הנאה זה אותו סוג, אותו קבוצה, ולכן לא צריך למנות הנאה בפני עצמו. כיוון שהאכילה מין ממני הנאה. איסור אכילה זה סוג מסוים של הנאה, אז אתה לא צריך לפרט הנאה בפני עצמו. לפי שאמרו יתעלה באיזה דבר? שלא יאכל, כל מקום שהתורה אומרת לנו על איסור מסוים שאסור לאכול אותו, אינו אלא דוגמה מדוגמות ההנאה. והכוונה שאין נהנים בו, לא באכילה ולא בזולתה. כל מקום שהתורה אומרת לא לאכול, אז בעצם התורה מתכוונת גם לא ליהנות, כי האכילה זה אחד מסוגי הנאה. והוא אמרם, זה מה שנאמר במפורש בגמרא במסכת פסחים, כל מקום שנאמר לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. אז אכילה זה סוג הנאה. עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט בנבלה. אלא אם כן, אם התורה רוצה לומר לך שלאכול אסור אבל ליהנות מותר, אז התורה תכתוב את זה במפורש שמותר ליהנות. כמו למשל בנבילה שמתבאר היתר ההנאה בה. בנבילה שאסור לאכול, אז התורה כתבה במפורש שליהנות מותר. איפה היא כתבה שליהנות מותר? והוא אמרו כתוב במפורש, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנוכרי. כתוב במפורש שמותר לך ליהנות ולמכור את זה. לפי הכלל הזה, אין ראוי למנות איסור אכילה ואיסור הנאה שתי מצוות. למה? כי אכילה זה ממשפחת ההנאה. אילו מנינו אותם שתי מצוות כבשר וחלב, אם היינו עושים את איסור האכילה דבר בפני עצמו ואיסור ההנאה דבר בפני עצמו, כי אז היינו חייבים לעשות כן גם בחמץ ובעולה או בכלי הכרם. אז גם המצוות האלה והשלוש מצוות הנוספים האלה, גם היינו צריכים לעשות איסור אכילה בפני עצמו ואיסור הנאה בפני עצמו, שיהיה בכל אחד מאילו ארבע המצוות, כל אחד מאותם ארבע מצוות של כליים, אורלה, חמץ ובשר וחלב, לכאורה היה צריך להיות איסור הנאה מצווה בפני עצמה. כיוון שנפל באילו, ולא נמנה אלא עליו שבא באיסור אכילתם בלבד, הוא בכלל זה איסור הנאה, כפי העיקר שאמרנו, מכיוון שבחמץ, בעולה ובקילאי הכרם, אנחנו יודעים שאיסור הנאה לא נחשב כאיסור בפני עצמו, אלא הוא נכלל באיסור האכילה, כך נפל גם בבשר וחלב. וכן גם בבשר וחלב, איסור הנאה לא נחשב כאיסור בפני עצמו. נשארה כאן שאלה אחת בלבד. עכשיו אחרי שהסברנו, למה לא מכניסים את איסור הנאה כאיסור בפני עצמו, עדיין שאלה אחת אומר הרמב"ם צריך להסביר, והיא, שאפשר לה אומר לו מה, יכול לבוא מישהו ולשאול, כיוון שאיסור הנאה מובן מאיסור אכילה, כמו שביארו עליהם השלום, אם כן למה צריך הכתוב ללב שלישי בבשר וחלב כדי לאסור הנאתו? כמו שביארנו. אם התורה יכולה לחסוך, לכתוב לא תאכל, וזה יכלול גם הנאה, אז למה הייתה צריכה לכתוב התורה שלוש פעמים לא תבשל? ומזה נלמד אחד לאכילה ואחד להנאה. הייתה כותבת התורה פעם אחת לא תאכל, והיינו יודעים מזה גם אכילה וגם הנאה. למה התורה צריך לכתוב נות פעמיים? התשובה לזה, שהוא צריך לכך, אתה יודע למה התורה כתבה פעמיים לא תבשל, פעמיים נוספות, אחד לאכילה ואחד להנאה? כיוון שלא נאמר בבשר וחלב לשון לא תאכל, שממנו תאסר האכילה והנאה. התורה במפורש לא כתבה לא תאכל. באמת אם התורה הייתה כותבת לא תאכל, גם הייתי יודע לא ליהנות. אבל מה? ולפיכך הוא צריך לכפול לב אחד לאיסור הנאה, וכבר הזכרנו אותם שבגללו לא כתב רחמן האכילה בבשר וחלב. לפי שכל מה שנזכר בו אכילה, אינו חייב עד שיהנה באכילתו. זאת אומרת ככה, אם התורה הייתה כותבת לא תאכל, אז נכון שהיינו יודעים גם איסור הנאה, אבל אז היינו אומרים איזה סוג אכילה אסורה, רק אכילה שאתה נהנה בה. התורה עלי רצתה הרי לסור עלינו גם אכילה שאתה לא נהנה בה. לכן התורה לא רצתה לכתוב את זה בסגנון של לא תאכל. לכן אם היא כבר לא כתבה סגנון של לא תאכל, הייתה צריכה לכתוב עוד פסוק על איסור הנאה. אבל אם פתח פיו ובלה אחד האיסורים, או שהחלוק שהוא חם ושורף עד שיקווה גרונו ומחיבו בשעת בלייתו וכיוצא בזה, אז בכל האיסורים שכתוב לא תאכל, אז מה יהיה במקרה שאדם אכל ולא נהנה? הרי זה פטור. זולתי בבשר וחלב, שהוא חייב על אכילתו ואפילו לא נהנה בו. למה? כי התורה לא כתבה בבשר וחלב לא תאכל, אלא היא כתבה את זה בסגנון אחר, שתבין שגם אם אין לך הנאת אכילה, גם אם נכווה, הוא חייב.
איזה דוגמה כמו... יש...
כל האיסורים האחרים, שאדם אכל ולא נהנה מהם, בשום פנים ואופן נבילה. שזה גם אסור לאכול. דבר שלא נשחט כלחתו, גם אסור לאכול, לא תאכל. אבל אם אדם אכל את זה באופן שהוא לא נהנה מזה, אז הוא לא מקבל את העונש על הדבר. אבל בבשר וחלב זה לא משנה. התורה לא נכנסת לך עם הגדרה שאתה צריך דווקא ליהנות. אלא בכל צורה שהיא. שהוא חייב על אכילתו ואפילו לא נהנה בו. כמו שהזכירו. וכן, עוד דוגמה כזו זה, וכלי הכרם. כמו שנבהר לכמה. ואבן כל הכללים האלה, וזכור אותם, וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק ח' מכונים. המצווה הבאה, מצווה קפ"ו, מדברת גם על בשר וחלב, ופה זה האיסור בישול. העזרה שהוזרנו מלבשל בשר וחלב, והוא אמר או איתה לזה מה שנאמר בפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. והמבשלו לוקה, אף על פי שלא אכלו. על עצם הבישול גם כן מקבלים מלכות. כמו שנתבהר בכמה מקומות בתלמוד. עכשיו יש לנו מצווה הבאה, מצווה קפ"ט, זה שלוש מצוות עכשיו, קפ"ט בצדיק וקפ"ק א', שבשלושתם אוסרים עלינו לאכול מהיבול החדש של התבואה שצמח בעונה החדשה לפני יום ט"ז בניסן. כי בט"ז בניסן מקריבים מבית המקדש את קורבן העומר. ואחרי שמקריבים את קורבן העומר בט"ז בניסן, מאז ועלה מותר לאכול את כל היבול החדש. לפני אותו יום, גם אם צמח למשל בראש חודש ניסן, יבול והוא כבר מוכן, אסור לאכול אותו עד שלא יקריבו בבית המקדש בתזיים בניסן מקורבן העומר. וזה שלוש מצוות לא תעשה, כי התורה מפרטת שלוש סוגי תבואה שעשו איתם שלוש סוגי דברים, ועל כל אחד בנפרד יש איסור. נראה את לשונו של הרמב״ם. המצווה קפ"ט. העזרה שוזרנו מלאכול לחם העשוי מתבואה חדשה, קודם עבור יום 16 בניסן. והוא אמרו יתעלה, כתוב, ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו. ואוכל ממנו כזית, לוקה. אז זה לומדים מהמילה הראשונה, ולחם. המצווה המשלימה קפ"צ, זה העזרה שהוזרנו מלאכול קלי. קלי זה שלקחנו את התבואה, לא עשינו מזה קמח, עשינו מזה אחר כך לחם, אלא עשינו קלייה על התבואה בעצמה. לאכול קלי תבואה חדשה קודם עבור יום 16 בניסן. והוא אמרו יתעלה, זה אותו פסוק, רק לומדים זה מהמילה הבאה. ולחם וקלי וקרמל, וקלי וקרמל לא תאכלו. אפשר לאכול את זה, אבל רק אחרי ט"ז בניסן. לפני זה אסור. ואוכל ממנו כזית, לוקה. עכשיו יש לנו איסור שלישי מאותו משפחה ומאותו קבוצה, המצווה קפ"צ א', העזרה שהוזרנו מלאכול קרמל. קרמל זה שלוקחים את השיבולים, כשזה עדיין נמצא בתוך הקרמל, זה כמו שתי מילים, קרמל, לשון קרית, שזה עדיין מלא בתוך העטיפה שלו, וקולים את זה ככה בצורה כזו, גם זה אסור לאכול, ולאכול קרמל החדש, קודם עבור יום 16 בניסן. הוא אמרו יתעלה, לומדים את זה מאותו פסוק, אבל מהמילה השלישית, ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. וכבר קדם...
זה בסדר? אם אני קולה אותו לפני, אבל אוכל אחרי.
כן. לכל אחרי ט"ז בניסן מותר. אבל אפשר להכין אותו לפני, אבל יצטרכו להמתין, אסור לאכול אותו לפני. וכבר קדם לנו לשונם, באומרם, אכל לחם, קלי וקרמל, חייב על כל אחד ואחד. וביארנו את זה, תכלית ביאור בכלל התשיעי מן הכללים שהקדמנו למאמר זה. עיין עליו שם, זה למדנו בהקדמה של לפני ספר המצוות, שם הרמב"ם מסביר למה הפסוק הזה זה לא נחשב לאו שבכללות, זה לא נחשב לאו כללי, ועליו כללי שלא לוקים, למה זה נחשב לשלוש מצוות לא תעשה מפורטים. אז זה כבר למדנו את זה בכלל התשיעי שהרמב"ם מפרט שם, מביא מהגמרא, שהמילה קלי מלמדת על הלחם, על הכרמל, כבר למדנו את זה שם. וכבר נתבררו דיני החדש בפרק ז' ממנחות, ובכמה מקומות בשביעית ומעשרות וחלה. מצווה אחרונה לשיעור היומי, המצווה קוף צדיק ב'. העזרה שהוזרנו מלאכול את האורלה, אורלה זה הפירות של השלוש שנים הראשונות של האילם, והוא אמרו, זה מה שנאמר בפסוק, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים, לא יהיה אחר. אוכל ממנו כזית, מי שאוכל כזית מפירות של אורלה, לוקה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו במסכת אורלה, ואיסור אכילת האורלה בחוץ לארץ, זה הלכה למשה מסיני. אבל לשון התורה הוא בארץ ישראל בלבד.